שלום לכולם. אנחנו נדבר על פרשת שקלים. כי השבת זה ערב ראש חודש אדר, ויש לנו תקנה שתקנו לנו מימי התנאים, שבמהלך חודש אדר אנחנו קוראים ארבע פרשיות בסיום העלייה, בסיום הקריאה בתורה. והם שקלים, זכור, פרה והחודש. זוכרים? נא להגיע לתפילות של שבתות חודש אדר כדי לשמוע קריאת התורה. כי גם אם אתה לא נוהג להגיע לתפילות, אבל למה שלא תקיים את מצוות קריאת ארבע פרשיות? אז תגיעו. עכשיו, שימו לב טוב. פרשת שקלים זה עוסקת במצווה להביא מחצית השקל, מגבית שנתית שנהגה בעיקר בימי הבית השני, גם בימי בית המקדש הראשון אולי. אבל מה שאנחנו יודעים בצורה היא ככה יותר מפורשת. יש לנו מסכת בש"ס שנקראת מסכת שקלים, שמדברת על המגבית השנתית שהייתה במהלך חודש אדר, שבראש חודש אדר היו בראש חודש אדר היו מכריזים שמתחילים לאסוף את מחציות השקלים, ובראש חודש ניסן הסתיים האיסוף, ואת הקורבנות של הציבור של השנה הבאה עלינו לטובה, שמתחילה בניסן, שנת מקדש מתחילה בניסן, קורבנות הציבור נקנו, הכבשים שעשו לתמיד, והשעירים שעשו בחגים, והפרים והאילים שעשו במוספי החגים. כל הקורבנות ציבור באו מהכסף שנאסף בחודש אדר, והחל מיום ראש חודש ניסן, זה היה בעצם שימוש בכסף החדש מקורבנות הציבור. הבנתם? זאת מצווה שנעשתה במהלך חודש אדר. והמשנה מסכת שקלים מתארת את התכונה שהייתה בעם ישראל בימי חודש אדר, בימי בית שני, שהיו משמיעים ומכריזים, ואחר כך היו הולכים להרים ואוספים, ואחר כך זה היה מגיע בתתוו, החל מתתוו באדר, זה מגיע לבית המקדש. בקיצור, יש שם תיאורים יפים על המצווה הזאת של איסוף מחציות השקלים במהלך חודש אדר, שמהם יקריבו את קורבנות הציבור של השנה המתחדשת בניסן. ואחר כך יש לנו קריאת פרשת זכור, שבה אנחנו קוראים את המצווה לזכור ולמחות את המלאק. כן? תבינו, המלאק הזה, זה מאוד מעניין. היינו שוכחים ממנו, אם לא היו מצווים אותנו לזכור אותו. מצווים אותך למחות אותו. ושהוא לא ייזכר עוד. כל שנה אתה זוכר שאתה צריך למחות אותו. זה פרדוקס. סתם. אז זה מצוות, עכשיו, אחר כך יש לנו פרה והחודש. פרשת פרה עוסקת בתארה מטומאת המת. למה קוראים פרשת פרה עכשיו, בין פורים לפסח? כי עוד מעט פסח, מה עושים בפסח? עולים לרגל. עולים לרגל גם בפסח, גם בשבועות, גם בסוכות, אבל מתי הכי עולים לרגל? בפסח, למה? כי שם יש קורבן פסח, שזה חיוב מאוד מאוד יסודי. ולכן, מה מונע מאיתנו לעלות לרגל, להגיע לבית המקדש? טומאת המת. לכן צריך לספר לעם ישראל, חבר'ה, תתחילו להתארגן על הטהרה מטומאת המת, וקוראים את פרשת פרה, שבזה היא עוסקת. ואז בשבת האחרונה של חודש אדר, קוראים את פרשת החודש, כלומר הפרשה שעוסקת בקורבן פסח, כי עוד מעט אנחנו עולים ומקריבים קורבן פסח. שקלים זכור, פרה החודש. והנה לפי פשט הדברים, יש לנו כאן כל מיני אורחים שנזדמנו לפונדק אחד. זאת אומרת, מה הקשר בין פרשת שקלים לבין זכור? פרשת שקלים קשורה לכך, היא לא קשורה, היא קשורה לפרשת שקלים, זה מה שהסברנו מקודם, זה לא קשור לפורים. פרשת זכור זה קשור לפורים. כי אמרו, היות שבפורים אנחנו מזכירים את המן. ומה כתוב על המן? שהוא המן הגגי. איפה מצאנו הגגיות בתנ״ך? אצל הגג מלך המלך בימי שאול. זאת אומרת שהמן הגגי הוא מזכיר לנו את המלך. למרות זה כל כך הרבה שנים אחרי. הוא מזכיר את המלך, הגגי. אז כנראה הוא מהמלך. ואז יוצא שבפורים שניצחנו את המן, ניצחנו את המלך, נזכרנו במצווה למחות את זכר המלך, עברנו אל ההפטרה של פרשת זכור שעוסקת בהמלך של שאול, קראנו בשבת זכור את הזכור אשר עשה לך המלך, ובקריאת התורה של פורים בבוקר, מי שמתפלל שחרית בפורים בבוקר, יודע שקוראים את התשעה פסוקים של ויהי יבוא המלך ויהי לחם עם ישראל ברפידים, הפרשה של המלחמה שקראנו פרשת בשלח. יוצא שכל הסיפורים על המלך, כמעט כל הסיפורים על המלך, נקראים באמצע חודש אדר. אז זה מאוד טבעי שיש שבת זכור קרוב לפורים. שבת זכור קשור לפורים. שבת פרה והחודש קשורים לפסח. יוצא ששקלים קשור למצווה כללית מגבית שנתית שנעשית באדר. זכור קשור לפורים. החודש לפרה קשור לפסח. אין קשר. שלושה אורחים נזדמנו לפונדק אחד. אורח אחד קוראים לו שקלים. אורח שני קוראים לו זכור. אורח שלישי קוראים לו פרה החודש. כי זה ביחד, כי הם קשורים לפסח. אין קשר ביניהם. אבל זה לא נראה שזה לא קשור. למה? לדוגמה, כיוון שלא הבאתי גמרא מגילה, אז הכינותי בתוך הסמארטפון את הגמרא. אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. כלומר, מי שזוכר את מגילת אסתר, אז המן מגיע עם הצעה, תודה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. במגילת אסתר כתוב שהמן רוצה להשמיד את היהודים. אבל הוא לא עושה את זה בצורה, הוא לא בא לאחשוורוש ומציע לו להשמיד אותם, אלא הוא אומר לו שהוא בעצם מתכוון, כן, נפתח את זה שנייה אחת, אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם, ו... 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. כלומר, ישנו עם אחד מפוזר, דתיים שונות, אם על המלך טוב יכתב לעבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. כלומר, אני אתן למלך סכום אסטרונומי של 10,000 כיכר כסף, ועל ידי כך אני אקנה את היהודים. כלומר, המן קונה מהחשברוש את היהודים. ועכשיו שהיהודים הם תחת רשותי, אז אני מתכוון להשמיד אותם. כלומר, השאלה, למה פשוט למה? אני רוצה לאבד את היהודים. לא, זה לא הולך ככה. יש כאן איזושהי עסקה על היהודים. שמתי, והעסקה הזאת היא, התנ״ך רומז, 10,000 כיכר כסף, אשכול. אה, יש כאן את השקלים שהמן נותן למלך חשברוש, מתכוון לתת לו, תמורת היהודים. והמשמעות הרוחנית היא, שהיות שהמלך, שהמן הוא המלך, כאשר המן קונה את היהודים, זה נותן תוקף משפטי, היהודים הם תחת רשות המלך. הם יצאו מרשות המלך, שהוא אחד מארבע מלכויות. והמלכויות, אתם יודעים, בשיר השירים, קוראים, לפי אחד הפירושים של המשל, של שיר השירים, המלכויות הם השומרים, מצאוני השומרים, השומרים. יש משהו במלכויות שהם שומרים על עם ישראל. כלומר, אנחנו נמצאים תחת ממשלתם, והם עושים לנו הרבה צרות, אבל הם לא הורגים אותנו. וכאן מלך חשברוש מועל בתפקיד שלו כמלכות, מוסר אותנו בעסקה כספית לאמן, לאמלק, ובזה בעצם עם ישראל נמצא ברגע הכי שפל, וברשותו של אמלק, של אמן. אמן קנה את עם ישראל בכסף. עכשיו יש מדרש יפה של ריש לקיש, מסכת מגילה. כן, מסכת מגילה בדף י"ג. ריש לקיש שם לב לתאריך. מתי אמן הפיל פור, מתי אמן בעולם הכישוף שלו, מתי הוא בחר לעשות את העסקה. הוא בחר לעשות אותה בחודש הראשון, הוא חודש ניסן. כלומר, בראש חודש ניסן, המן עושה עסקה, ובעסקה הזאת הוא מכוון שההשמדה תהיה בעוד כשנה, בחודש אדר, באמצע חודש אדר. אומר הקדוש ברוך הוא לאמן, במרכאות כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא לאמן, תשמע, קדמו שקלג לשקליך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא יודע את ההיסטוריה, והוא יודע שהמן יעשה עסקה ויקנה את היהודים. אז הקדוש ברוך הוא הקדים ואמר לעם ישראל, אתם נותנים מחצית השקל, ובזה אני בעצם סוג של קונה אתכם, ובכך אתם לא תיפלו, העסקה לא תצליח, היא עסקה לא חוקית, כי מישהו כבר קנה לפניך את המוצר, המוצר ששמו עם ישראל, אתה באת לעשות עליו עסקה בחודש ניסן, אבל פספסת באחד באדר, שזה חודש לפני שעשית עסקה, וגם אחד באדר זה שבועיים לפני המימוש של האובדן, של ההשמדה, כבר היהודים קיימו את מצוות מחצית השקל, ועל ידי המצווה הזאת הם תחת רשותי, ואתה לא יכול לפגוע בהם, לא יכול פיזית, אתה לא תוכל לגעת בהם, כי הם כבר שלי. זה הגמרא, אפשר להגיד, המסתורית, אבל מה שהרווחתי בגמרא הזאת, שהיא קושרת לי את פרשת שקלים, לפרשת זכור, כלומר לפורים, למחיית המלק. כאילו אומרת לי, בזכות, למה יש פורים? למה זה לא הצליח הגזירה להשמיד, להרוג, לבית, כל היהודים, מילה, ועד זה כן, ביום אחד? זה לא הצליח בגלל האור של מצוות שקלים. מצוות שקלים ניצחה את המן. אז קודם כל קישרו לי את שני הדברים האלה. לא נעסוק עכשיו בקשר להמשך, איפה הוא רמוז. בינתיים, עצם זה שראינו את זה, זה כבר אומר, זה כבר רוצה נחמד. ושם כך, כדי להבין את הדברים האלה שיש לקיש ואת המשמעות העמוקה של פרשת שקלים, אז אנחנו ניכנס לתוך פרשת שקלים שנמצאת בפרשת כי תישא, ומי שיש לו סבבה, מי שאינו אני לא נורא. זה לא הרבה פסוקים. תראו, כתוב ככה. כי תישא, וידבר אדוני משה לאמור, זה בעצם שמות, פרק ל', פסוק י"א. פרשת כי תישא. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. כאשר תספור את עם ישראל, לשאת את ראש ולספור. לפקודיהם למספרם. ונתנו, כל אחד ייתן, כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כלומר, על כל אחד ואחד שנספר, לתת כופר נפש. כופר נפש. ורק על ידי כך לא יהיה בהם נגף, לא יהיה בהם מוות, לא יהיה בהם מגפה שאמורה להיות לפקוד אותם כשפוקדים אותם. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לספור את עם ישראל זה להביא אותם למקום מסוכן. אם סופרים את עם ישראל, הם אמורים למות. וכדי להינצל מהמוות, הם צריכים לתת כל איש ואיש כופר, כפרה, פדיון לנפשו, ורק כך הספירה לא תוביל למוות. זה ייתנו כל עובר על הפקודים. מה ייתנו? כל אחד מחצית השקל. שקל הקודש זה השקל הגדול, לא משנה. ישיר לא ירבה ועדה לא ימית, מחצית השקל. לתת תרומת השם, לכפר על נפשותיכם. כלומר, מה זה לכפר על נפשותיכם? לא רק במובן של כפרה, במובן של עשיתי חטא ותכפר לי. לא, לא זה הפשט פה. הפשט הוא לכפר על נפשותיכם כמו כופר נפש. כלומר, שוב חוזרים ואומרים, הכסף הזה הוא הצלה של האובדן שנמצא לרגלי המספר והמניין. ואז יש כאן מצווה מעניינת, נספח למצווה הזאת, ולקחת את כסף הכיפורים, כסף הכפרה, מיד בני ישראל ונתת אותו, כלומר הוא מיועד לעבודת אוהל מועד, בניין המשכן. והיה לבני ישראל זיכרון, הכסף הזה יהיה בעצם נמצא כל הזמן, תכף נראה איפה, בתוך המשכן, וככה הוא יהיה לזיכרון לפני אדוני לכפר נפשותיכם. כלומר, כל הזמן הכסף הזה משוקע במשכן, והוא הופך להיות זיכרון תמידי של כפרת הנפשות, של הצלת הנפשות של עם ישראל. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הפער בין תורה שבכתב והתורה שבעל פה. כאשר, שימו לב טוב, אני לא נכנס פה לדיונים מעניינים ומרתקים על בין מוני המצוות, איזה מצווה מונים פה, מה היה, מה זה. אני עכשיו מדבר על איך שכתובה מצוות מחצית השקל בתורה שבכתב ואיך היא בתורה שבעל פה. תורה שבכתב, שימו לב טוב. משה, אם תרצה לספור את עם ישראל, כי תישא, אם תרצה, או כאשר תספור את עם ישראל, לא משנה. דע לך שלספור, זה לא טוב. ויש פתרון איך לספור למרות שזה לא טוב. על ידי שכל אחד לא סופרים אותו, אלא סופרים את מחצית השקל שהוא נתן. תדע לך משה רבנו, שיספור את עם ישראל זה מאוד מסוכן. ברגע שסופרים את עם ישראל, מיד יכולה להתרחש מגפה. וכדי להיחלץ מהר מהמגפה, צריך שזה יהיה על ידי כסף הכפרה, כסף הכיפורים. כלומר, מחצית השקל. קודם כל, כבר זה ככה מסביר לנו את הקטע הזה שכאילו עם ישראל הולך למות וניצול. זה מזכיר את הסיפור של מגילת אסתר. כאילו יש פה איזשהו סוד של איך עם ישראל, למרות שהוא אמור למות, הוא ניצול והוא נצחי. שזה קשור מאוד לפורים. אבל אז זה תורה שבכתב. אז אם אני אלך רק לפי התורה שבכתב, נגיד שאני משה רבנו, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, הבנתי. אז אני מציע, איך אמרו לנו תמיד שהיינו ילדים, או גם אחר כך, אמרו לנו שהחכם האמיתי זה אחד שלא נכנס לבעיות, שמישהו אחר נכנס אליהם ו... ומצליח לצאת מהם. אתה נכנסת, כן? זאת אומרת, אם אתה בא ואומר לי שיספור את עם ישראל זה כל כך מסוכן, אז אני אומר, אז אני לא רוצה את זה, לא רוצה להסתמך. זאת אומרת, אם אני שומע רק תורה שבכתב, אז אני יוצא ואומר לעצמי, לא נכנס לסיפור הזה. אבל התורה שבעל פה אומרת, שזה לא כי תישא את ראש בני ישראל, כשתרצה לספור אותם, אם תספור אותם, אלא מצווה על כל אדם מישראל לתת פעם בשנה מחצית השקל לקופת הציבור. ובפועל המצווה הזאת נעשית בחודש אדר, קבוע, בכל שנה ושנה. ו... זה יוצא כאילו שהתורה שבעל פה באה ואמרה, זה נכון אולי שהסתבכנו פה עם דבר מסוכן, אבל הפתרון שנתנו פה לתת מחצית השקל הוא מאוד מוצא חן בעינינו. אנחנו מוכנים להסתכן בשביל הפתרון. כלומר, כאילו הפכו את זה למשהו שיש פה, יש משהו שדווקא הוא הכפרה, הדרך שבה אנחנו יוצאים מהמוות הזה ש... שבא לרגלי הספירה, היא דרך שכדאי להגיע אליה. זאת אומרת, זה לא כאילו, אל תסתבך, אם אתה הסתבכת, אז יש לך דרך לצאת. הדרך לצאת היא כנראה משהו מאוד אידיאלי. צריך להגיע לשם. צריך לקחת מכל אחד מחצית השקל. מה הסיפור שעומד מאחורי הדברים פה? אז עכשיו נשאלת השאלה היסודית. מדוע לספור את עם ישראל זה כל כך מסוכן? אני צריך קצת להסביר את זה. למה בכלל סופרים את העם? אנחנו מוצאים בהמשך התנ״ך שהספירה הגדולה של עם ישראל נעשתה לקראת הכניסה, לקראת ההליכה אל ארץ ישראל בפרשת במדבר, נסו. אנחנו יודעים שדוד המלך ספר את עם ישראל. למה סופרים? למה מלכים סופרים את העם שלהם? התשובה היא, כי הם, יש משימה גדולה, ורוצים לדעת כמה חיילים. כן? זה כמו שבצבא, אז זה כל הזמן סופרים את החיילים. כלומר, מי נמצא, מי לא נמצא, כמה יש מה שנקרא סדק. נכון? זה הביטוי. כלומר, איזה כוחות יש לי? כדי לבצע את המשימה. עכשיו, כשסופרים את עם ישראל, אומרת לנו התורה, זה בעצם לשאול מי הוא עם ישראל, מה הכוח שלו. מה שאתה עושה, כשאתה סופר, אתה בעצם מודד את עם ישראל לפי האנשים שנמצאים כאן ועכשיו. אתה מודד את הכוח של עם ישראל לפי ההווה. אתה מודד את הכוח של עם ישראל לפי מה שאתה משיג עכשיו, כאן. אתה מבודד את האנשים, ואתה אומר, 1, 2, 3, 4. אתה בעצם רואה את עם ישראל כהרבה אנשים, ואתה רוצה לדעת מה הכמות שיש לך. יש פועל היום חדש, שלא היה בעברית הקדומה, לכמת בכף וטף. שפירושו, לתרגם דבר לכמויות. בעצם אתה לוקח את עם ישראל, והופך אותו לכמויות. אז כמה אנשים יש לנו כאן? אז תדע לך, שכשעם ישראל יורד לכמויות, כשעם ישראל יורד למספרים, שעם ישראל יורד למי שנמצא איתנו כאן ועכשיו, שהוא בגובה עינינו, ככה עם ישראל אין לו סיכוי. עם ישראל הולך למות, משום שעם ישראל הוא חלשים שבאומות, כבשה בין זאבים, מכיוון שעם ישראל הוא באמת לא גדול, לא עוצמתי ב, 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 בשטח שיש לו. אנחנו הכל קטן מאוד, ובסך הכל עם ישראל הוא חלש כביכול, הוא מתראה כחלש ביחס לעמים, קטן וחלש. קטן יעקב ודלו. ויותר מזה, אם אתה מסתכל, טוב, אולי פעם נהיה גדולים, יותר מזה, אם אתה מסתכל על כל יחיד ויחיד, אז כל יחיד ויחיד, כשהוא לבד, הוא נמדד לפי מעלותיו וחסרונותיו. זאת אומרת, כל אחד, אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. יש מעין פסוק כזה בקהלת. זאת אומרת, כל אחד יש לו דברים טובים ודברים לא טובים. והרבה אנשים יש להם הרבה דברים לא טובים, וקצת דברים טובים, ויש כאלה ש... בקיצור, ברגע שאתה מסתכל על הסתכלות של לקמד את עם ישראל, ברגע שאתה סופר את עם ישראל, מבודד כל אחד, אומר שאתה 1, 2, 3, תסתכל על ההווה, אז במילא יש לך פה, כמעט אפשר להגיד, אנשים רגילים. ואז יש לך בעצם הסתכלות של לא נכונה על עם ישראל. אומר, ההסתכלות הזאת זה הסתכלות שהיא מביאה את המוות לעם ישראל. כלומר, באמת עם ישראל, הוא לא ראוי. הוא דל, הוא לא מסוגל למשימות הגדולות. והקדוש ברוך הוא, כביכול אומר משה רבנו, המבט הזה של הספירה הוא מבט שקרי על עם ישראל. וזאת למה.
אז הרב, אז בעצם זה אומר שכאילו הספירה אומרת לנו לא להסתכל על הכמות, על האיכות באנשים?
או, זה מה שעכשיו יהיה התיקון. כלומר, לא בדיוק כמו שאמרת, האיכות של האנשים, משהו אחר, תכף תראה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה, אתה בעצם כשאתה רוצה לספור את עם ישראל, אתה רוצה לדעת מי זה עם ישראל. שלום עליכם, בואי נקריא לך את עם ישראל. עם ישראל זה לא מה שאתה חושב. שאתה עכשיו תלך לרחוב בתל אביב עכשיו, או בירוחם, או ב... לא יעזור, אני אתבלבל בין שני המושבים. משני צידי הכביש. לא תרום, תעוז. נלך לתעוז ותרום, ופשוט יראה את האנשים שם. חביבי, מה שאתה רואה זה לא בדיוק עם ישראל. עם ישראל זה משהו הרבה יותר עמוק, סודי. בוא אני אספר לך מה זה עם ישראל. כל אחד מעם ישראל זה מחצית השקל. עכשיו, לפני שאני נכנס למושג של מחצית שהוא כך מרכזי פה, עם ישראל זה, כל אחד נותן את עצמו, אבל מה זאת אומרת הכסף? הרי בוא נגיד לך, אני זה אני, הכסף שלי זה כאילו הפנימיות שלי. למה הכסף זה הפנימיות שלי? כי הכסף זה תוצאה של העמל שלי. כשאדם עמל, הוא חולם חלומות, זה משהו יותר פנימי מהגוף, מעני. אני אתן משהו מעצמי, לא משנה עכשיו. אני אתן כסף, משהו שהוא פנימי, הוא לא, כסף זה לא חיצוני בכלל. ונרמז במילה כסף, שזה כיסופים. אני נותן את המטבע שלי. אוקיי. המטבע שלך נאספת, המטבעות נאספות. הן נאספות לקופה של כל הציבור. עכשיו, בוא נראה, בוא נעשה דמיון. אני, הנה אני, והנה מחצית השקל שלי, והנה מחצית השקל שלך ושלו, המחציות נאספות לגוש אחד. ואז מתיחים אותם. עכשיו בואו נראה מה ההמשך. ההמשך הוא בפרשת פקודי. לקחו את מחציות השקלים האלה, ונאמר בספר, בסוף ספר שמות, פרק למד ח', וכסף פקודי העדה, 100 כיכר ו-1,000 וכו', בקע לגוגות מחצית השקל, והיא, אני מדלג קצת, 100 הכיכר לצקת את אדני הקודש. 100 אדנים ל-100 הכיכר, כיכר לעדן. כלומר, לקחו את מחציות השקלים והפכו אותם, הפעם הראשונה שהמצווה התקיימה, כן? לקחו את מחציות השקלים והפכו אותם לגוש אחד של כסף. התיחו את הכסף הזה ויצרו ממנו את האדנים. מה זה האדנים? האדנים זה ה... נעליים של המקדש. מה זאת אומרת? הרי המשכן בנוי מקרשים, וכל קרשים עוצמתיים, 10 אמות אורך הקרש, ורוחבו 1.5 אמות, לא משנה, וכל קרש יש לו, הוא מתחלק למטה, יש 50 קרשים בכל צלע של המשכן מהצלעות הארוכות, כל קרש מתחלק למטה לשתי רגליים, כלומר, טוב, נגיע לשם עוד מעט לפרשת תרומה, ונראה את ה... איך שכל קרש באמת מסתיים ב... עושים לו מגרעת כזאת, ואז שמים, ואז לוקחים את האדנים. האדנים זה כמו, זה כמו המילה אדנית של עציץ, כן? זאת אומרת, זה בעצם מין קופסה מכסף. שהיא נצמדת ומחבקת את הקרש. הקרש ננעץ בה. אני לא יודע להסביר דברים טכניים בצורה ברורה. נגיד שזה הקרש, וזה העדן. כל קרש מתפצל למטה, למטה הוא מתפצל למעין שתי רגליים, למטה רק, וכאן נכנס עדן אחד, וכאן נכנס, כמו שיש לי פה, נכנס גם עדן שני, וזה בעצם הרגליים של המשכן. למשכן יש רגליים. זה כאילו, אפשר להגיד, המרצפות של המשכן. זה לא המרצפות, כי המשכן היה על האדמה. אבל כאילו, אם המשכן זה קרשי המשכן, אז זה כאילו המשכן עומד על האדנים. ועל זה נאמר בשיר השירים, תוכו רצוף אהבה, זה לא מישי ריבו, זה משיר השירים. תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. אהבה זה נתינה, זה כסף, זה הנתינה, זה מחצית השקל. המשכן מרוצף בבנות ירושלים, כי כל חצי שקל זה בת ירושלים. אתם בנות ירושלים, אנחנו. תוכו רצוף אהבה עם בנות ירושלים. רק רגע. בואו נתבונן עכשיו על האדנים. מה שאני מסביר עכשיו, מסביר בספר שערי אורה, שהוא ספר מאוד חשוב, שנכתב הרבי יוסף ג'יקיטיליה מימי, מתקופת הרמב"ן בספרד. ספר מספרי הקבלה החשובים הקדומים שקדמו, הקבלה הקדומה. והוא מסביר את הדבר הבא. אתם מכירים את זה בסידור הספרדי. לצערי, משום מה, לא מכניסים את זה לסידורים אשכנזיים. אבל הסידורים הספרדיים זה נמצא. שמציירים לך את שם השם, יוד קי וו קי. ואז, בהי האחרונה של יוד קי וו קי, בתוך ה-A פנימה, כותבים לך, א' ד' נון יוד. נכון? שמתם לב לזה? מי שם לב לזה? שמתם לב. יוד, קי, וו, קי, בהי האחרונה בתוכה מציירים א' ד' נון יוד. עכשיו, קחו את המילה הזאת, השם השם, יוד כרבקה, אבל אל תעשו את זה שוכב, אלא תעמידו את זה במונח. בסדר? יוד, עוד ה', עוד ו', עוד ה' אחרונה, והעוד ה' אחרונה, למטה יש א', ד', נ', י'. א', ד', נ', י', זה האדנים של המשכן, כי זו אותה מילה, עדן, שם אדנות. ויוד כבב כ', זה הספירות העליונות, השפע הגדול, זה המשכן, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה לרדת אל העולם, אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה לרדת אל העולם, הוא צריך פלטפורמה, במה, נעליים. כמו שבן אדם לא יכול ללכת בלי נעליים, חוץ מבן אדם אחד בישיבה. בן אדם לא יכול ללכת בלי נעליים, נכון? משום שהוא לא יכול להתחבר אל האדמה הקשה, כי מלאה בקוצים, בדברים חדים, בלשון הפנימיות, בקליפות, בבעיות קשות. אז מה עושה הבן אדם? הוא נועל נעליים. הנעליים של הקדוש ברוך הוא זו כנסת ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בעולם דרך ישראל. זאת אומרת שמה שיוצא בעצם, שאתם זוכרים את הפסוק, הסיפור היפה בספר מלכים שקרה בדותן עם אלישע הנביא. איפה זה דותן? אני אחפש את הסיפור, ואתם תגידו איפה זה דותן. לא. יש לכם עוד שתי אפשרויות. נכון, בדותן נמכר יוסף. אז רגע, שנייה אחת. איפה זה? צפון השומרון, יפה מאוד. אז ככה. אז בפרק ו' בספר מלכים ב' כתוב שמלך ארם רוצה לתפוס את אלישע הנביא. מלך ארם רוצה לתפוס את אלישע הנביא. ויוגד לו למלך ארם שהנה אלישע הנביא הוא בדותן. היום בדותן יש סך הכל שניים שלושה יישובים יהודיים. מבוא דותן, אחד מהם. זה אחד האזורים שצריכים ליישב.
צפון השומרון.
צפון השומרון, בדיוק. איפה ש... וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה ויקיפו על העיר. כלומר, מגיע גדוד, אולי חטיבה של ארם, מקיפה את העיר דותן כדי לתפוס את הנביא אלישע שנמצא בתוכו. וישכם משרת איש האלוקים לקום, ויצא, והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב. ויאמר נערו אליו, אדוני, איך נעשה? והוא אומר, אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר אותם. אל תדאג מארמים, כי לנו יש צבא יותר גדול. אבל הנער של אלישע לא רואה שום צבא שיש לנו. ויום והתפלל אלישע ויאמר, אדוני, פקח נא את הנער ויראה. ויפקח אדוני את עיני הנער וירא, והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. אחר כך יש סיפור יפה, מאוד, אבל ההמשך תקראו בספר מלכים. כלומר, הקדוש ברוך הוא פוקח את עיני הנער, ומה הוא רואה? שיש פה סוסים ורכב אש סביבות אלישע. ועל זה אומר לו אלישע, רבים אשר איתנו מאשר אותם. כלומר, מי שיודע להסתכל על עם ישראל נכון, כמו שאלישע רואה את עם ישראל, הוא רואה את הרכב והסוסים שנמצאים עם עם ישראל. כלומר, הוא רואה את עם ישראל באופן הגדול שלו. נחזור לעניין השקלים. אתה בא לספור את היהודים ולהסתכל על כל אחד, אחד, שתיים, שלוש, ואתה מפריד כל אחד ומבודד כל אחד, ואתה בעצם רואה כל אחד כמו שהוא בהווה שלו, על מעלותיו ועל חסרונותיו, זה לא הוא! אתה יודע מי אתה? אתה יודע מי זה הוא? הוא זה מחצית השקל. זה מאוד יפה שחז"ל אומרים שמשה התקשה. ואז הוא אמר לו, זה ייתנו, אז הוא הראה לו מטבע של אש. אתה לא מבין מה יש להתקשות פה. אבל עכשיו, לפי מה שאנחנו מסבירים, זה קצת מקרב את, את דברי חז"ל האלה קצת. שכל אחד מעם ישראל הוא מטבע של אש. הוא לא מה שאתה רואה, הוא משהו הרבה יותר עמוק. מטבע של אש בכל אחד, זה הנשמה של כל אחד, כן? ובעצם, אתה רוצה לדעת מה זה עם ישראל? עם ישראל זה קרקע המקדש. עם ישראל זה בהי האחרונה של שם השם, שם נמצאת כנסת ישראל. כלומר, יהודים זה לא אוסף של פרטים. יהודים זה עם ישראל, זה מתחיל מנשמת ישראל. ועליה אמר שמואל בספר שמואל במלחמה עם עמלק, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. איך הקדוש ברוך הוא נקרא? נצח ישראל. הוא מדובר שם על הקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא מכנה את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מכנה אותו בתור הקדוש ברוך הוא, אלא הוא נצח ישראל. בתוך ישראל שזה נצח, שזה האלוקי המחיה את עם ישראל, זה נשמת ישראל. זה מה שנקרא בקבלה כנסת ישראל. זה מה שנקרא, וזה... שימו לב שמגילת אסתר זה אחד המקומות הכי מרכזיים לביטוי כנסת ישראל. שם נאמר כל הזמן, נאמר פעם אחת, לך כנוס את כל היהודים. אבל אחר כך כל התיאור של המלחמה נגד, נגד המן ותומכיו, נקהלו היהודים להתקהל, להתכנס. לכן מסכת מגילה מתחילה בסוגיה של יום הכניסה. כנסת ישראל. זה המושג שמתגלה בספירה הנכונה. אם אתה סופר אותם, אתה מסתכל עליהם בצורה ריאלית, כמותית, אתה מקמת את עם ישראל, אתה מכניס אותם לתבניות של ההווה, של העכשיו, וכל יחיד הוא לא נראה טוב אולי. אבל אם אתה מבין בעת לעומק מה זה עם ישראל, בוא נסביר לך מה זה עם ישראל. זה אותה מחצית השקל, שנאספת ונהיית כנסת ישראל שהופכת להיות רגלי השכינה בעולם. ומשם יש לה כוחות עצומים. זאת אומרת, אנחנו לא נמדדים לפי הגלוי, אלא לפי הסוד שמחיה את עם ישראל. ולכן אפשר להבין איך המצווה הזאת, האיסור הזה, אל תספור את עם ישראל. אלא על ידי מחציות. אומר משה רבנו, אם ככה לספור על ידי מחציות, אני דווקא רוצה להיכנס לסיכון הזה, כי אני רוצה שכל שנה בחודש אדר, עם ישראל יתוודע אל הסוד שלו, אל מה הוא באמת. בחודש אדר, במרכאות, לא תמיד ספרו, אבל כביכול סופרים את עם ישראל. כלומר, בחודש אדר רוצים להגדיר מי זה עם ישראל. ועם ישראל זה אותם כיסופים שהם בעצם הכלים של השפע של השכינה, שזה בא לידי ביטוי באותם אדנים. אותם אדנים שיש 100 אדנים, 100 בריכות ל-100 ברכות של השם. בריכה לברכה, זה האדנים. והדבר הזה כבר נמצא בהפטרה שמפטירים, כשקוראים על, על המפקד הגדול בתורה. המפקד הגדול בתורה הוא פרשת במדבר. יש פה מישהו שנולד בתחילת חודש סיוון? אחי חנולד, אתה לא. אז בתחילת חודש, אז בתחילת חודש סיוון אנחנו קוראים את פרשת במדבר, ואז מגיעה ההפטרה מספר הושע, ואומר הנביא הושע, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. מה זה כל הים? כל הים זה דבר שאם אתה סופר גרגירים, כל גרגיר לבד הוא לא, אתה לא יכול, כל הים הוא לא אוסף הגרגירים, אלא הוא איכות שקשורה למושג של החול כמושג שהוא מעבר לפרטים שבו. וזה הסוד של פרשת שקלים. זה גם, ועכשיו זה מאוד מובן לנו, הנקודה הזאת, הנקודה הזאת ש, שמה שחז"ל אומרים, שאמן אמר שצריך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. איך העמים מסתכלים עלינו? איך שאנחנו רואים את עצמנו. כיוון שבאותה תקופה כנראה עם ישראל היה מפוזר ומפורד, מבחינת תחושותיו של עם ישראל, הסתכלותו על עצמו, אז כמו שאתה מסתכל על עצמך, ככה אנשים מסתכלים עליך. והמן טוען שעם ישראל הוא לא כזה כמו שעושים ממנו, ואפשר לחלות אותו. ברגע שאתה מסתכל על עצמך ככזה, ומסתכלים עליך ככזה, אז יש מגפה. אז המוות כרוך בעקביך. ואז, איך כנוס את כל היהודים, כל התהליך הזה? הקדוש ברוך הוא אומר, יש לקיש אומר מסכת מגילה, קדמו שקליי לשקליך. כלומר, יש איזשהו סוד לכנסת ישראל, שהוא מקור כוחם. ולכן אי אפשר לחלות את הדבר הזה שהוא אינסופי, שהוא נצחי, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זה אמנם פסוק שנאמר על הקדוש ברוך הוא. תזכרו, הקדוש ברוך הוא נקרא הנצח של ישראל. ולכן כשאומרים שהקדוש ברוך הוא כי לא אדם הוא, זה קצת מרמז על כנסת ישראל. כנסת ישראל אינה אדם. אינה כחלק מן העמים. ולכן, אם רוצים לספור אותה, לדעת מה היא, אז הנה יש לך שיעור. השיעור שקורה דרך מחצית השקל. וכאן צריך להוסיף עוד משהו. להשלמת העניין. העניין הזה ש... הנתינה של עם ישראל במחצית השקל היא נעשית על ידי חצי, שכל אחד מביא חצי. אפשר לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא רצה פשוט להקל, במקום שיהיה שקל שלם, יש בקע, בקע זה חצי, בוקעים אותו. אבל כמובן שזה נראה שיש פה איזשהו משהו יותר עמוק. וזה כבר נמצא בכל הספרים. אבל צריך להדגיש את זה, כי זה כל כך חשוב, במיוחד בחודש האחרון. המצווה הזאת באה ואומרת שכל אדם מישראל מגדיר את עצמו כחצי. מה פירוש הדבר הזה שאני מגדיר את עצמי כחצי? פירוש הדבר שאני מבין שאין בי את הכל, שחסר לי. אם אתה חצי, מי החצי השני שלך? עם ישראל מגדיר את עצמו באופן מהותי כבלתי שלם. אתמול היה יום הזיכרון לרבי מקוצק, רב בית שבט. על הרבי מקוצק, יש את ה... הוא חתום על המשפט המפורסם. שלא משמר אף אחד, זה גם לשיר שאף אחד לא מכיר. אין שלם מלב שבור. אני אשאיר לכם את השיר? אני אשאיר לכם את השיר. אין דבר... היא אומרת, אין שלם מלב שבור ואין זועק מן הדממה. בסדר? מה זה לב שבור? לב חצוי. אין שלם מעם ישראל שמרגיש את עצמו תמיד כחצי. אם אני חצי, אז מי משלים אותי? היינו אומרים כמובן שמי שמשלים אותך זה הקדוש ברוך הוא. הרי האם אתה חצי ואיזה מין חצי אתה? אתה עדן. עדן, מה זה עדן? עדן זה כלי. חצי, איזה חצי אני? אני החצי של הכלי, אני ריק. אז מי משלים אותי? הקרש, שהוא י' ק' ו', ואז ההי של הקרש ננעצת בתוך העדן, כמו שאמרנו. אז ברגע שעם ישראל הגדיר את עצמו כעדן, כשם הדנות, שההי האחרונה ננעצת בו, שהיא בעצם השפע הזכרי של השם שננעץ בכנס ישראל, שהיא הקלה, אז הוא מגיע, אז יש בו נצחיות, כי יש בו, כי הוא תמיד מרגיש שהוא לא שלם. וסוד הנצחיות של עם ישראל זה בכך שתמיד כנס ישראל מתחדשת, כי היא תמיד מרגישה את הריחוק, את הלב השבור, את זה שיש לה לאן עוד ללכת. אבל יש פה עוד סוד. החצי השני שלי זה הזולת. כלומר, שמצוות שקלים זה לא רק ש... איך נעשי, איך השגל שיהיה שלם? לא רק שהוא יגיע למשכן ויהיה עדן, עוד לפני כן, שהחצי שלי מצטרף לחצי שלך, ואז בעצם אתה משלים אותי. מי זה אתה? אתה זה השבט האחר בעם ישראל. האדם האחר, או השבט האחר. כלומר, יהודי אמיתי, זה יהודי שמרגיש שהיהודי האחר, הוא ישלים אותו, שלא כל האמת אצלו, שהוא מבין שיש משהו, למשל, למה אני אומר את זה מאוד קשור לנו עכשיו? כי לדוגמה, יש כאלה שחושבים שאנשי האמונה בעם ישראל, אלה שמאמינים בקדושתה של התורה, הם ינצחו את הגרעין הקשה של האלה שהם... לא מאמינים בקדושתה של התורה. איך הם ינצחו אותם? בגלל הדמוגרפיה. כי זה מה שקורה. ואוי לנו הניצחון כזה. לא. משום שהניצחון הזה הוא ניצחון קל. לא הקשבתי לשאלות שלך. לא הקשבתי לכפירה שבאה להוציא אותי מאמונה קטנה. ואם ניצחתי אותך וגרמתי לך פשוט לא להיות, כי אמרתי, הוא כבר אומר לי עוד מעט לא יהיה. אז לא צריך להתייחס. נשארתי עם האמונה הקטנה. הוא נגמר ואני נגמרנו, כי שני החצאים לא התחברו. אלא הסוד הוא שיהודי תמיד מרגיש שהוא לא שלם. הוא לא בטוח בדרכו. הוא בטוח בקדושת תורתו, אבל הוא לא בטוח שהוא גילה את כל הפירוש של התורה. אולי דווקא השאלות הגדולות ששואל הזולת על צדקה של התורה, על אמיתתה, הם באו לעורר את השדות הגדולים של התורה. ולכן אני חייב להתחבר אליו, לא לנצח אותו, אלא אני חייב לשמוע. ומיני ומיני יתקלה סילאה. לכן זה סוד. לכן באה פרשת שקלים דווקא בשבוע הזה, יצא ממש תזמון מדהים. אחרי שנקרא בשבת פרשת שקלים. ואחרי שבראש חודש אדר, אנחנו נזכר בדברי המשנה שבאחד באדר משמיעים על השקלים, אז אנחנו פתאום נחשף, ירד לנו האור של פרשת השקלים לעולם. והאור הזה יגרום לנו לחוש כמו שפקח השם את עיני הנער של אלישע, שבעצם עם ישראל מוקף ברכב אש ובסוסי אש, כי עם ישראל קשור למשהו מאוד גבוה. וזה יפתח, ועל ידי האור של פרשת השקלים אנחנו נזכה לעשות חצי. חצי שיודע שהחצי שלו הוא השמיים האלוקיים, האלוקות. חצי שיודע שבדרך אל האלוקות, בדרך להיות עדן, שהוא כלי קיבול אל השפע של קרשי המשכן, בדרך לשם הוא פוגש את המחציות האחרות, כי בלעדיהם הוא לא יכול לעשות כלי קיבול אל השפע האלוקי. זה מה שאנחנו מצפים, שיפקח השם את עינינו על ידי פרשת השקלים, ולזכות לכל הסודות הגדולים של אותה פרשה. לסיום, את זה אני לא אומר לכם עכשיו, כי נגמר הזמן, אבל רק אני אגיד לכם, שלא דיברנו על פרשת פרה והחודש, כי להבנתי זה מהלך אחד שקשור לתיקון של המציאות באחרית הימים, שנרמז בדברי הרמב״ם, על פי חז"ל, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ. למנות להם מלך, להחריד זרוע של עמלק, ולבנות בית הבחירה. השלב הראשון של חודש אדר עסוק בלבנות להם מלך. המלך סופר את העם. המלך הוא בונה את העם, וזה פרשת שקלים. רק מתוך כך אפשר למחות זרוע של עמלק, שהוא זה שבעצם טען שעם ישראל הוא יכול להיאבד כי הוא מפוזר ומפורד, אבל ניצחנו אותו בעצם מינוי המלך, בעצם פרשת השקלים. ומתוך כך נפתחה הדרך להיטהר מטומאת המת ולהגיע אל בית המקדש. הדברים צריכים עוד ביאור, ונעצור כאן. תודה רבה על ההקשבה.